בבא קמא דף פ"ג, מתחילים בעזרת השם, דף פ"ב עמוד ב', שורה עשירית מלמטה, בתקנה שלמדנו במשנה, שאין מגדלים חזירים בכל מקום. תנו רבנן, ברייתא, מעשה שבעקבותיו תקנו את התקנה הזאת. בזמן בית שני הייתה תקופה שמלכו בית חשמונאי, אחרי שהם ניצחו את היוונים, עם כל הנס של חנוכה. תקופות מאוחרות, היו שני אחים שנלחמו זה בזה על המלוכה. עד כדי כך שהם עשו מצור על העיר ירושלים. כשצרו בית חשמונאי זה על זה, היה אח אחד בשם אורקנוס, והשני קראו לו אריסטובולוס, אז כאן כתוב שהיה אורקנוס ואנשיו מבפנים בתוך ירושלים, ואריסטובולוס ואנשיו היו מבחוץ, חוץ לירושלים, ועזרו לאלה שבחוץ חיל מלכות רומי הרשעה, ועשו מצור על ירושלים. ובכל יום היו צריכים להקריב קורבן תמיד בבית המקדש, ולא היו להם כבשים בתוך העיר. אז האנשים של הורקנוס שבתוך ירושלים היו משלשלים לאלה שבחוץ, היו משלשלים להם בקופת דינרים של כסף מתרומת הלשכה, משם היו לוקחים כסף לקורבנות ציבור. ואלה אנשי אריסטובולוס שבחוץ היו מעלים להם כבשים בשביל קורבנות התמיד, תמידים. בתוך החומה היה שם זקן אחד שהיה מכיר בלשון יוונית שמדברים בה החשובים והחכמים שבהם. לא כל העם היו מכירים את הלשון הזאת. היה מכיר בחוכמה הזאת, חוכמת יוונית. אמר להם אותו זקן רשע לאנשים שבחוץ בלשון חוכמת יוונית, כל זמן שעוסקים בעבודה בבית המקדש, אין נמסרים בידכם. עבודת בית המקדש מגינה עליהם. למחר, אנשי אורקנוס שהיו בפנים שלשלו דינרים בקופה כמו כל יום, ואלה הרשעים בחוץ העלו להם חזיר. כיוון שהחזיר הגיע לחצי החומה של ירושלים, הוא נעץ, תקע את ציפורניו בחומה, כך דרך החזיר לעשות כשגוררים אותו, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, היא בערה מחמת חילול שמו של הקדוש ברוך הוא. באותה שעה אמרו חכמים, ארור אדם שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד את בנו את החוכמה הזאת, חוכמת יוונית, שהזקן הרשע הזה על ידי החוכמה הזאת אמר את הדברים שהביאו לזעזוע הזה בחומת בארץ ישראל. ועל אותה שעה שהיה מצור על ירושלים ושרפו את כל השדות מחוץ לירושלים, שנינו במסכת מנחות שהיה מעשה שבה עומר, השעורים שהביאו ביום ראשון של חול המועד פסח, להניף מנחת העומר, שעל ידי שמניפים את המנחה הזאת שמביאים מהשעורים הראשונים שגדלו השנה, זה מתיר לאכול מהתבואה החדשה שגדלה. לא היו שעורים סביב ירושלים, אז זה בא ממקום רחוק מירושלים שנקרא גנות הצריפין. וכשהגיע חג השבועות והיו צריכים להביא מנחה מחיטים בשביל שתי הלחם שמניפים בבית המקדש בחג השבועות, וזה מתיר להביא מהתבואה החדשה מנחות בבית המקדש, הביאו את זה גם כן מקום רחוק. בקעת אין סוחר, כי באותה שנה השדות שהיו סמוכים לירושלים לא היו בהם תבואה, כי החיילים החריבו את כל השדות שהיו סביב ירושלים. והמצווה מן המובחר להביא ממקום שסמוך לירושלים, כדי שהגרגירים של התבואה היו מלאים, כמו שכתוב, קרמל, קר מלא. וכשמביאים את זה למקום רחוק, בדרך זה מתייבש ומתמאך, והקר של השיבולת לא מלא. אבל כאן, בגלל מקום הדחק, שלא היו, לא היה תבואה סביב ירושלים, אז היו צריכים להביא את זה ממקום רחוק. אחד מהדברים שאמרו ארור האיש זה שילמד את בנו חוכמת יוונית. שואלת הגמרא, מי אסירה וכי אסור ללמוד את החוכמה הזאת? והתניא, אמר רבי, בארץ ישראל אני שומע אנשים מדברים בלשון סורסי, שזה הכוונה הארמית, שזה לשון נלעגת. למה מדברים בשפה הזאת? בארץ ישראל או שמדברים בלשון הקודש, או בלשון צחה, לשון יוונית. ואמר רב יוסי, בבל, למה לשון ארמי מדברים שם? למה? או שידברו בלשון הקודש, או בלשון פרסי, שהוא יותר מלשון ארמית. בכל אופן רואים שלשון יוונית מותר לדבר, אז מה פירוש שכללו מי שידבר חוכמת יוונית? האמרי, לשון יווני זה דבר לחוד, ומה שכללו זה על חוכמת יוונית, שזה דבר לחוד. לשון יוונית מותר לדבר בה, וחוכמה יוונית זה לשון של החכמים והחשובים שביוון, הקרובים למלכות, זה לשון אחרת, ובה כללו שלא ידברו. הייתה כללה שהפסיקו לדבר בלשון הזאת. שואלת הגמרא, וכי בחוכמת יוונית, דהיינו בלשון של חכמי יוון, מי אסירה, איך אסור ללמד, ואמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, שאמר משור מתן הרבן שמעון בן גמליאל, הוא קורא על עצמו את הפסוק, איני עוללה לנפשי, אני צריך לבכות ולעולל את עיניי בדמעות, על מה שאירע בעיר שלי, יותר מכל בני בנות עירי. למה? 1,000 ילדים היו בבית אבא, בבית רבן גמליאל אביו, של רבן שמעון מגמליאל. 500 מהם למדו תורה, וה500 האחרים למדו חוכמת יוונית. ולמה אני צריך לעולל ולקונן? לא נשתייר מהם, כולם נהרגו בחורבן בית שני. לא נשארו אלא אני כאן, ובן אחי אבא באסיה. בכל אופן רואים שבביתו של רבן גמליאל, היו כאלה שדיברו בלשון חכמי היוונים. תרצת הגמרא, כאן, לא, כאן היה שעת צורך גדולה. אמרי, שאני בית רבן גמליאל שהיה מוטל מדבר את השפה הזאת, שהיו קרובים למלכות, ולצורך זה הם היו צריכים לדעת את הלשון הזאת, וכלטניה. אסור לעשות מין תספורת כזאת, שאת השערות של המצח הוא מספר, והוא משאיר את השערות שמאחוריו, משאיר אותם, מניח אותם. זה נקרא קומי. המספר קומי, הרי זה מדרכי האמורי, ככה היה דרכם להסתפר בשביל עבודה זרה. ולכן לא מסתפרים בצורה הזאת. ובכל זאת, אבטול מוסבר ראובן, התירו לו לספר את התספורת הזאת של קומי, מפני שהוא היה קרוב למלכות, וזה הועיל לו לפעול בשביל עם ישראל. וכן, הילדים שהיו של בית רבן גמליאל, התירו להם לספר בלשון חוכמת יוונית, מפני שהם היו קרובים למלכות. במשנה למדנו שלא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן הוא קשור בשלשלאות וכו'. תנו רבנן, לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן הוא קשור בשלשלת, אבל אם אדם גר בעיר גבול עם אומות העולם, מגדל הוא כלב בעיר הסמוכה לספר, כי צריך שם שמירה, וקושר אותו ביום שלא יזיק לבריאות, וביום אפשר להישמר, לא צריכים את העזרה של הכלב. ומתירו בלילה, נותן לו להסתובב, כי אז צריכים שהוא יסתובב, וכך הוא מועיל בשביל השמירה. תניה רבי אלעזר, אליעזר הגדול אומר, המגדל כלבים באיסור הוא כל כך חמור כמו מגדל חזירים, ואם תשאל למי נפקמינה, הרי שניהם זה אסור, למי כמה לי בערור, מי שמגדל כלבים עובר בערור, שאמרו אחרי הסיפור שהדבר אחר נעת ציפוניו בחומת ירושלים, ערור האיש שיגדל חזירים, גם מי שמגדל כלבים לא ביתר, גם הוא למי כמה לי בערור, הוא גם כן שייך בדבר הזה. אמר רב יוסי ברמניומי, אמר בשם רב נחמן, בבבל יש מקום כעיר הסמוכה לספר דמי, כמו עיר שסמוכה לגבול בארץ ישראל, כי סמוכה לגבול עם גויים, ושם מותר לגדל כלבים, כמו שהתירו בעיר שסמוכה לגבול בארץ ישראל. ועל איזה מקום בבבל זה מדובר? תרגם את ההלכה הזאת רב יוסף ברמניומי, את מה שאמר רב נחמן, שבבל כעיר הסמוכה לספר, שזה הכוונה לעיר נהרדעה שבבבל, שהיא הייתה סמוכה לגבול עם אומות העולם, ושם רב נחמן אמר את האמרה שמותר לגדל כלבים. דרש רבי דוסטאי מהעיר בירי, דמין בירי. הפסוק אומר, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. כשהם היו במדבר, משה רבנו ועם ישראל ביציאת מצרים, אז היו את המסעות, והיה את הזמן שהיו חונים. היה את העמוד הענן שהיה מראה להם את הדרך, ובנוחו, בזמן שהיה חנייה, אז יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. ריבונו של עולם, תשוב ותשרה את שכינתך על רבבות אלפי ישראל. ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל כשהם פחות מ-10 אלפי, שזה 2,000, ורבבות, כל רבבה זה 10,000, 2 רבבות, דהיינו, 22,000. נמצא שאם היו בישראל 22,000, חסר אחת, ועדיין השכינה לא שורה עליהם, והייתה אישה מעוברת ביניהם, וראויה להשלים למניין 22,000 על ידי הוולד שיוולד, ונבח בה כלב והפילה את הוולד, נמצא הכלב הזה גורם לשכינה שתצלק מישראל, כי חסר את המניין שראוי להשראת השכינה. ומכאן לומדים שאסור לגדל כלבים, ובאמת מספרת הגמרא, הייתה איזו אישה מעוברת, היית את הדאלת למיפה בהו ביתה, היא נכנסה לאיזה בית בשביל להפות בתנור שהיה שם, נבח בה כלבה, נבח עליה כלב שהיה שם, אמר לה בעל הכלב, הוא רצה להרגיע אותה, מראי, לא תסטפי מיני, אין לך מה לפחד ממנו, אני עשיתי שהכלב הזה לא יוכל להזיק, שקילי ניבי, לקחתי ממנו את הניבים, את השיניים שהוא נושך בהם. אמרה לי, האישה, דע לך שהוא לא רק מזיק אותו כלב על ידי שהוא נושך, אלא על ידי שהוא נובח, הוא גם כן מזיק. לכן שקילי טיבותיך, קח את הטובות שלך ושדיה חיזרי, תשליך אותה על הקוצים. דיינו, אין טובה במה שאתה עכשיו אומר לי, כי כבר נד ולד, השם ישמרנו, נעקר הוולד ממאי, במאי אמו ומת, מחמת הפחד שהיא פחדה מנביחת הכלב. במשנה למדנו אחת התקנות, שכשאדם רוצה ללכוד יונים, אין פורסין את הנשבין, את המלכודות ליונים וכולי, אלא במרחק של 30 ריס מחוץ לעיר, שזה 4 מיל, 8,000 אמה. כדי שלא ייכנסו למלכודת יונים של בני העיר, אלא יונים מההפקר. שואלת הגמרא, ומאז להיקו להי, וכי יונים של בני העיר פורחות כל כך רחוק? והתנן המשנה אומרת, שכדי שהיונים של אלה שהיונים שלהם לא יאכלו מהפירות והתבואה של בני העיר, לא נותנים להם להקים שובחים בתוך העיר, אלא מרחיקים את השובח של היונים מן העיר 50 אמה, כדי שיאכלו מחוץ לעיר ולא משל תוך העיר. אז רואים מכאן שרק 50 אמה הם מתרחקים. כי אם הם מתרחקים יותר מ-50 אמה, מה מועיל שאתה סתם את השובח 50 אמה מחוץ לעיר? עדיין הם יכולים להיכנס לתוך העיר אם הם הולכים 4,000, אם הולכים 4 מיל, דהיינו 8,000 אמה. אמר אביי, יש הבדל כמה הם מתרחקים ומעופפים, לבין כמה הם מתרחקים בשביל לאכול. מאישת שי תיטובה, מרחק הפריחה של היונים הוא יותר מ-50 אמה, עד 30 ריס, עד 8,000 אמה, עד שזה בעצם 4 מיל, שזה פרסה. אבל קרסה היו ב-50 אמה מליה. במה שהן מלקטות ואוכלות ב-50 אמה, שהן סמוכים לשובח, זה מספיק להם בשביל להיות צבעים. לכן לא צריך להרחיק אותם מהעיר, בשביל שלא יפסידו את התבואה והפירות יותר מ-50 אמה. שואלת הגמרא, ומאישת, וכי הם פורחים רק 30 ריס ולא יותר ותו לא? והתניא, למדנו ברייתא, במקום יישוב, אפילו עד 100 מיל לא יפרוס מלכודות ליונים, בשביל שלא ילכוד יונים של, שיש להם בעלים. אתה רואה שהן פורחות אפילו 100 מיל, ולא רק 30 ריס, שזה 4 מיל. מתרצת הגמרא, רב יוסף אמר, בברייתא מדובר במקום שיש הרבה קרמים סמוכים אחד עד השני, היונים פורחות מכרם לכרם ומגיעות יותר מ-30 ריס, ביישוב קרמים. רבא אמר, מדובר כאן במקום שיש הרבה שובחים סמוכים אחד לשני, והיונים פורחות משובח לשובח ומגיעות גם כן מרחק יותר מ-30 ריס, ביישוב שופחים, שובחים, שיש הרבה שובחים אחד לאחר השני. שואלת הגמרא, ותיפו כלי שיספיק לנו לאסור לפרוס מלכודות, אם זה מקום שיש בו שובחים אחד ליד השני, משום שובחים גופיו. אם יש פה כל כך הרבה שובחים, שיש שם יונים ששייכים לאנשים, אתה לא יכול פה לשים מלכודות, כי לקדו היונים מהשובחים האלה. אז אם כן, יצטרכו להרחיק הרבה יותר. מתרצת הגמרא 3 תירוצים. תירוץ ראשוני בעת אימה, מדובר פה בשובחים דובדי כוכבים, שעל זה לא צריך להרחיק ולחשוש. והיא בעת אימה, תירוץ שני, מדובר פה בשובחים די הפקר. והיא בעתיהם, התירוץ שלישי אפשר לתרץ, שמדובר פה בשובחים דידי, שובחים שלו. ואם כן, אין חשש אם הוא ילכוד יונים מהם. אבל עדיין יש חשש שהיונים של מקום היישוב של ישראל יעברו משובח לשובח עד שיגיעו למלכודת שלו. לכן צריך להרחיק את זה יותר עד מקום כזה שבו לא חוששים שהיונים יבואו, יונים ששייכים לאנשים, יבואו וילקדו ויפלו בשובח, יפלו במלכודת שלו. אדרן הלך, פרק שביעי, פרק מרובה. מחיל אל חיל, אנחנו עוברים לפרק השמיני, פרק החובל. הפרק שלפנינו, כשמו כן, הוא עוסק בהלכות אחד שחובל בחברו. שדורשים מהפסוקים, רש"י מביא את זה בדיבור המתחיל והמתבייש, שהוא חייב לשלם על החבלה שהוא חבל בו, משום חמישה סוגי תשלום, חמישה דברים. בנזק, הפסד ממוני שיש בגופו בחבלה שהוא חבל בו, בצער, תשלום על הכאב של המכה, בריפוי, תשלום על הוצאות הרפואה, בשבט, תשלום על משהו מבטל אותו במלאכה בזמן שהוא עוסק ברפואתו בגלל המכה, ובושת על הבושה שהיה לו בשעת המכה. איך מודדים את זה? בנזק, כיצד? אם למשל סימא את עינו, או קטע את ידו, או שיבר את רגלו, רואים את הנחבל, רואים אותו כאילו הוא עבד עברי, שנמכר בשוק לאדון ושמין. כמה היה יפה, כמה היה שווה כשהיה לו את האיבר הזה? כמה היו מוכנים לשלם עליו? וכמה הוא יפה כעת כשהוא בלי זה? ההפרש ביניהם זה סכום הנזק. כי הרי הייתה לו אפשרות להימכר עבד עברי והוא הפסיד לו את הסכום הזה. זה הדרך לאמוד את הנזק. איך מודדים את הצער? אם הוא עשה בו קביעה, קבעו בשיפוד רותח, או שהוא הכאיב לו במסמר, אפילו אם הוא עשה את זה על ציפורנו, שהוא מקום שאינו עושה חבורה. כי הרי, אפילו אם הוא חבל בו בציפורנו, זה לא גורם שהוא לא יוכל לעשות מלאכה. עומדין, כמה אדם כיוצא בזה, בדרגת עינוג, כמו שהוא מעונג, רוצה ליטול ממון על מנת להיות מצטער כך בכאב הזה. איך מודדים את תשלום הריפוי, רפואה? אם מיקהו והוא נהיה חולה על ידי המכה, חייב לרפא אותו, לשאת בהוצאות הריפוי. ואם עלה בו במקום המכה כל מיני מוגלה, צמחים, פצעים, אם זה מחמת המכה, חייב לרפא אותם. ואם זה שלא מחמת המכה, הוא פטור. אם המכה כבר חייתה, החלימה ונסתרה כבתחילה, ושוב חייתה ונסתרה, אבל היא אף פעם לא החלימה לגמרי. זה החלים באופן חלקי, הוא חייב כל פעם לרפותו. אבל אחרי שכבר המכה החלימה, חייתה כל צורכה, אז אפילו אם אחר כך נסתרה, אינו חייב יותר לרפותו. זה הדרך איך לעמוד ריפוי. איך עומדים שבט, כיצד? רואים אותו בימי המחלה כאילו שומר קישויים. זה גם אחד שהוא חסר אותו איבר, אם זה היה יד או רגל, הוא יכול לעשות את זה. ונותן לו שכר, כאילו הוא שומר קישויים, על הימים שבהם הוא היה חולה ולא יכל לעבוד. ואם תשאל, למה אתה נותן לו שכר כזה זול? הרי לפני שחבלו בו הוא היה יכול לעשות מלאכה הרבה יותר, שמסתכרים ממנה הרבה יותר. הוא לא צריך לשלם יותר, שכבר נתן לו בתשלום, שהוא שילם לו על הנזק, את דמי ידו ודמי רגלו. אז זה כאילו שהוא ישלים לו את אותו איבר. רק מה, הוא עכשיו צריך לשלם לו שכר בטלה, אם הוא עכשיו היה בריא אחרי שהוא נחבל. זאת אומרת, אין לו יד, אבל הוא בריא. איזה מלאכה הוא יכול לעשות? זה צריך להשלים לו. כי את היד הוא כבר שילם לו בתשלום הנזק. עכשיו, זה שהוא כעת עוסק ברפואתו והוא חולה והוא לא יכול לעבוד, צריך לשלם לו שכר בטלה, כמו מה שהוא היה יכול לעבוד במצב שהוא כעת נמצא בו. איך עומדים תשלומי בושת? הכל לפי מעמד המבייש. אם הוא מעמד פחות, אז כשהוא מבייש זה בושה יותר גדולה. וכן המתבייש, ככל שהמתבייש הוא מכובד יותר, אז הבושה היא גדולה יותר. המשנה אומרת שמי שחובל בחברו משלם. עמי, למה הוא משלם? הרי התורה אומרת על אחד שחבל בחברו וסימא את עינו, או הוציא לו את עינו. אומרת התורה שהוא צריך להניש אותו, את החובל, עין תחת עין, אמר רחמנה. אימא, אולי אני אומר שזה כפשוטו. להניש את החובל בגופו ולהוציא לו עין ממש. מתרצת הגמרא על זה כאן בדף פי ג' ועוד בדף פי ד', רשימה של 9-10 לימודים, מניין יודעים שזו לא הכוונה שחובלים בחובל, אלא הוא צריך לשלם על מה שהוא חבל. מביאה הגמרא את המקור הראשון, דתניא ברייתא. יכול, אם סימה את עין חברו, אז יעשו כפשוטו, עין תחת עין, מסמא את עינו של החובל. קטע את ידו, מקטע את ידו, כי כתוב גם יד תחת יד. שיבר את רגלו, משבר את רגלו, כי כתוב רגל תחת רגל. מביאה הברייתא שני לימודים. לימוד ראשון, תלמוד לומר, במקום אחר, מכה אדם ומכה בהמה. והגמרא תביא על איזה פסוק מתכוונים. בכל אופן רואים שיש כאן גזירה שווה בין חבלה בבהמה לבין חבלה באדם. מה מכה בהמה? אם הוא חובל בבהמה, אף אחד לא מעלה בדעתו שצריך לחבול באדם. אלא מה? דינו לתשלומים. אף מכה אדם, דינו לתשלומים, ולא להניש את גופו, לא לחבול בגופו ממש. ואם יש לך להקשות על הלימוד הזה, נפשך לומר, אני אביא לך לימוד אחר, והגמרא תביא מה באמת הסיבה שאפשר לדחות את הלימוד הראשון. הרי בפרשת רוצח הוא אומר, אדם רצח את חברו, והוא עכשיו יש עדים שמעידים שיתרו בו לפני כן, ואמרו לו שאם הוא ירצח יהיה חייב מיתת בדין, ועכשיו הרוצח הזה רואה שממש הולכים להמית אותו מיתת בדין, הוא אומר שהוא מוכן לשלם כל כסף שבעולם, בשביל לפדות את עצמו מחיוב מיתה. אומרת התורה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר רשע למות. דורשים, דווקא לנפש רוצח אתה לוקח כופר במקום המיתה. אבל אם הוא לא רוצח, אתה לוקח כופר אם הוא למשל קטע את ידו, או שר ראשי איברים שהוא חבל בחברו שהם אינם חוזרים. בהם אתה כן נותן לו לשלם ממון, ואתה לא מעניש אותו בגופו. אבל הלימוד הראשון דורשים מה שכתוב, גזירה שווה בין מכה אדם לבין מכה בהמה, כמו שבמכה בהמה אף אחד לא מעלה בדעתו שהחובל יצטרכו לחבול בו, ככה גם במכה אדם הוא ישלם, הוא לא חובלים בו. על איזה פסוק מכה אדם ומכה בהמה דיברה הברייתא? אי לימה, אם היא מתכוונת לפסוק, מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. לא יכול להיות שזה הכוונה, כי במכה אדם כאן, ההוא בקטל הכתיב, יומת כאן הכוונה שממיתים אותו מיתת בדין, כי מדובר פה ברוצח. אלא על איזה פסוק מדובר? מהאחר. הפסוק אומר, מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, ובסמוך כתוב, סמיך לי, כאן לא כתוב אמנה מכה, כתוב ייתן, ואיש כי ייתן מומבה מיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. לומדים בגזירה שווה, חובל באדם מחובל בבהמה. כמו מי שחובל בבהמה, ישלמנה, צריך לשלם, גם מי שחובל באדם, ישלם. ואם תשאל, היי, מה שכתוב, איש כי ייתן מום בעמיתו, לאו מכה הוא, לא כתוב כאן לשון מכה, אז איך אתה עושה גזירה שווה, מכה, מכה? התשובה היא, כשאין לי מילה יותר דומה, אני דורש הקאה, 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 אמרינן. מלשון של הקאה, איך יכול, מה פורש איש כי ייתן מום בעמיתו? איך הוא נתן לו את זה? מה זאת אומרת הוא נתן? זאת אומרת הוא ייקע בו ונעשה בו מום. אז אתה מבין שייתן הכוונה הקאה. והלומדים גזירה שווה, ייתן מום, שזה משמעות של הקאה, זה גם סוג של גזירה שווה. מה הקאה אמורה בבהמה? כתוב מפורש ישלמנה שזה לתשלומים, אף הקאה אמורה באדם, הכוונה לתשלומים, ולא הכוונה שחובלים בו בעצמו. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שמי שחובל בגוף חברו, משלם ממון ולא צריך לחבול בו? והרי הכתיב, איש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת. ולא מדברים כאן על מישהו שהרג את אדם אחר, אלא באחד שחבל בחברו, כי כתוב שם בהמשך עין תחת עין, וכתוב על זה מות יומת. הכוונה כנראה שימיתו את אותו איבר. אם הוא חבל בחברו וסימה אותו, אז יסמאו כנראה את החובל, שזה הכוונה מות יומת, שימיתו את עינו. מתרץ את הגמרא, מות יומת כאן, הכוונה בממון. שואלת הגמרא, מי אמר? ממה הייתה בממון? אימא, אולי אני אומר, במיטה ממש, שממיתים את אותו איבר. לא סלקדת, אך לא ייתכן שהכוונה כאן שממיתים את אותו איבר ממש. חדה, דבר אחד, דעה התקש. כבר אמרנו, חובל באדם, למכה באימא ישלמנה. ועוד, הרי כתיב בתרי, אחרי מה שכתוב, איש כי יכה כל נפש אדם, כתוב, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. מה זה נתינה? שמע מינה, ממון, שזה נקרא נתינה. אם כן, הגזרה שווה שלומדים מכה אדם ממכה בהמה, זה מה שכתוב, מכה נפש בהמה ישלמן הנפש תחת נפש, וכתוב, ואיש כי ייתן מום באמיתו כאשר עשה כן יינתן, כן יעשה לו. לומדים גזרה שווה, מכה אדם ממכה בהמה, שזה בתשלומים. אבל בברייתא אמרנו, ואם נפשך לומר, דהיינו אם יש לך דרך לדחות את זה, אז יש לי בשבילך דרשה אחרת שכתוב שם, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אבל מישהו שהוא לא רוצח, אפשר כן לקחת ממנו כופר, ומה אם נפשך לומר? מה באמת קשה על הלימוד הראשון מהגזרה שווה, הקאה, הקאה, שצריך ללמוד ממקום אחר? מתרץ את הגמרא, תו קקשי על התנא. אחרי שהבאנו את הלימוד של הגזרה שווה, התנא היה לו קושייה על הלימוד הזה. מה חזי די אלפת ממכה בהמה? מה ראית ללמוד חובל בחברו מחובל בבהמה שדינו לתשלומים? לילף ממכה אדם יומת? תלמד חובל בחברו מהרוצח את חברו שמכה אדם יומת, הכוונה שהוא ששם ישמרנו חייב מיתה, ונאמר שהוא יענש בגופו שהוא יחבלו בו בגלל מה שהוא חבל בחברו. דוחה הגמרא אמרי, זה סיבה שרצו לדחות את הלימוד הזה? זה לא דחייה. עדיין אפשר ללמוד מהגזרה שווה. זה לא אם נפשך לומר, לא צריכים לחפש דרשה אחרת, כי זה פשוט שדנים נזיקין מנזיקין. חובל באדם זה דבר של נזיקין. תלמד את זה מחובל בהמה. אין דנים נזיקין ממיתה. איך אתה רוצה לדון גזרה שווה מאדם שהזיק וחבל בחברו, מאחד שרצח? אומרת הגמרא, אולי עד הרבה נאמר, שעדיף ללמוד חובל בחברו מאדם שהורג, כי דנין אדם מאדם, חובל בחברו זה אדם. אתה רוצה ללמוד את זה מרוצח שהוא מכה אדם, ואין דנין חובל בחברו ממכה בהמה, שזה אדם מבהמה. ואם כן, אפשר לדחות את הגזרה שווה הזאת, כי אפשר ללמוד גזרה שווה מרוצח, ששם נלמד שהוא באמת זה יהיה בגופו ממש, ולא ממון. אני יודע קטני, לכן כתוב הברייתא, אם נפשך לומר ש... יש לך דחייה בלימוד הראשון, נלמד את זה מדרשה אחרת. הרי הוא אומר, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כמות יומת. לנפש רוצח אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לאדם שהוא חובל, וראשי איברים שאינן חוזרים. עכשיו הגמרא דנה בדרשה הזאת, והי, הפסוק לא תיקחו כופר לנפש רוצח, וכי אפשר ללמוד ממנו למיעוטי ראשי איברים ודעתה, שאדם שקוטע ראשי איברים של חברו, משלמים ממון. היי, הפסוק הזה צריכים אותו לדרשה אחרת. מבעי אלי דאמר רחמנה, שמי שחייב מיתה כי הוא רצח, או בגלל סיבה אחרת, הוא חילל שבת במזיד וכו', וגם תשלום ממון על אותו מעשה, לא תעביד ביתרתי, לא תעניש אותו בשני עדינים, לא תשקול מיני גם ממון, לא תיקח ממנו גם תשלום ממון וגם תהרוג אותו, תקטלי. אז אולי זה נלמד, אז אם את הדרשה הזאת צריך מהפסוק, אז זה לא מיותר. מתרץ את הגמרא, את זה לא צריך ללמוד מהפסוק, שלא מענישים אותו בשני עונשים. היי, את זה לומדים מכדי רשעתו נפקה. זה לשון יחיד. רשעתו, רשעה אחת אתה מחייבו, שכשאדם חייב על מעשה אחד שני עונשים, מענישים אותו בעונש החמור יותר ולא בשניהם. יהיה אתה מחייבו שתי רשעיות. אז לא תיקחו כופר, מיותר ללמוד ממנו, שדווקא לנפש רוצח אתה לא מקבל ממנו כופר, אבל אם הוא רק חבל, בחברו אתה כן לוקח ממנו כופר. שואלת הגמרא, הפסוק הזה עדיין לא מיותר, רק אתי מבעי אלי, לא תיקחו כופר, לפשוטו, תקאמר רחמנה, לא תשקול ממון ותפטרי. יש פה משהו מיותר? תורה אומרת, כמו שתיארנו מקודם, הוא רצח, יש עדים, יתרו בו, עכשיו הוא כבר רואה שהחבל מתעדקת לו סביב הצוואר, ועוד מעט הולכים להרוג אותו. מוכן לשלם כל הון העולם בשביל שלא יהרגו אותו. ואומרת התורה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. לא תשקול ממון ותפטרי. אומרת הגמרא, אם כן, שרק זה מה שהפסוק בא ללמד, בשביל מה צריכים לכתוב את המילים לנפש רוצח? לכתוב רחמנה, לא תיקחו כופר לאשר הוא רשע למות. המילים לנפש רוצח, למה לי? מיותרות, שמע מינה שזה בא ללמד. רק לנפש רוצח אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לחובל בחברו, בראשי איברים שאינם חוזרים, אתה לא מעניש אותו בגופו, אלא לוקח ממנו ממון. שואלת הגמרא, אז אם כן יש לי פה דרשה מצוינת, הדרשה השנייה, מאחר דכתיב הדרשה השנייה, לא תיקחו כופר, אז מה נעשה מהגזרה שווה, מכה, מכה, למה לי? מתרצת הגמרא, צריכים גם את הדרשה הזאת. אמרי, אם היי, אם היינו לומדים רק מלא תיקחו כופר, הווה אמינא, הייתי אומר, תראה, מי שרצח והוא חייב מיטה, אומרת התורה לא תיקח כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. אל תיקח ממנו ממון ותפתור אותו. אבל זה דווקא לנפש רוצח. אבל אם הוא לא רוצח, הוא רק חבל בחברו, אתה יכול לקחת ממנו כופר. אבל אם הוא לא רוצה לשלם כופר, הוא מוכן אפילו שיחבלו בו ולא לשלם. הווה אמינא, הייתי אומר שבאמת אפשר לתת לו לבחור. אינו ממש נייטיב, ש... יחבלו בו בעינו, והיא באה, אם הוא רוצה לשלם, דמי נון הייתי ישלם. לכן כמה שמונן, הגזרה שווה מבהמה, אחרי שאנחנו כבר יודעים שחובל בחברו, לא מענישים אותו בגופו, בחבלה וכדומה, אלא ממון. הגזרה שווה כעת מלמדת אותנו, מה מכה בהמה דינה רק לתשלומים, כתוב ישלמנה, אף מכה אדם דינו רק לתשלומים, הוא לא יכול לבחור באפשרות אחרת, ועד כאן דף פי ג'.